ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף קוף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס סומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מלמעלה, דף קוף ג' עמוד א', בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו מזכיר שכתב שטר שכירות ל10 שנים ולא כתב בו תאריך. אחר כך בעל הבית בא וטוען לסוחר שכבר היה בו 5 שנים. הגמרא, אמר רבא, אמר רב נחמן, היי מן דאוגר לביתה לחברי ל10 שנים. זה שאוגר זה הזכיר בית לחברו למשך 10 שנים. וכתב לשטרה, המזכיר כתב שכך, שהוא הזכיר ל10 שנים, אבל לא כתב בו תאריך. ויאמר לי, והבעל הבית טוען, נקיטת 5 שנים. אתה כבר כאן 5 שנים, והסוחר טוען שהיה שם רק 3 שנים. מהימן, בעל הבית נאמן. אומר רשי, מהימן, רשי ממול, מהימן בעל הבית, למה? תקרקע בחזקת ועליה עומדת, על כל דבר ספק הבא לפנינו. אגב, בנקודה הזאת אנחנו מקשרים את הסוגיה הזאת למה שראינו בגמרא בשיעור הקודם. אמר, ממשיך הגמרא, מלא רבה חמידיפתי לרבינה, אלא מייתה, לפי מה שנאמר עכשיו, אוספי 100 זוזי בשטרה. אדם שהלווה לחברו 100 זוז וכתב כך בשטר, ואמר לי, והלווה אומר פרטיך פלגה, אני שילמתי לך 50. אחי נמי דמהימן, תגיד לי שהוא נאמן. זה, איך אומרים, זה לא נשמע כך. הכל, כל לווה יכול ככה להפחית את החוב רק על פיו. זה שאלת רבחה לרבינה. אני חושב שיש להוסיף פה, אם אמרת מקודם שחוזק הנאמנות של בעל הבית הוא בגלל שהוא מוחזק בקרקע, רשי אמר את הקרקע בחזקת בעליה, גם פה הלווה הוא מוחזק בכסף. האם על בסיס זה אומר שהוא נאמן? נמשיך בגמרא. המלא הכי אשתה, רבינה עונה, איך אתה משווה? אתם בשטר הלוואה, שטר לגובי נקאי, מטרת השטר הוא לאפשר לו לגבות, לאפשר למלווה לגבות. אם איתה דפרי, אם נכון הטענה שהוא שילם כבר 50, היא באה למכתבה אגבי, היה צורך לכתוב כך על השטר ששולם 50, אינמי מכתבלי טברה, או היו צריכים לכתוב שובר, אז הלווה יהיה נאמן בגלל שהוא מחזיק בשובר שהוא שילם 50. אבל אחר, ואם לא כתבו שובר, אז אין בסיס להאמין לא בטענה ששילמתי 50. אבל אחר בסחירות אמר לי, בעל הבית אומר, אי תכתיבי לך שטר, זה שכתבתי שטר כי איך ידלו תחסוק עלי, כדי שאתה לא תשיג חזקה על הקרקע. אומר רשי, דלו תחסוק בה דלו תימה לקוחה אי בידי, ולא שתוכל לתבוע 10 שנים לעולם. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא שואל אדם בטובו לעולם, ביטוי שנראה בגמרא. מה זה אומר לנו? זה מצב שאדם יכול לחזור ולשאול חפץ בלי לבקש רשות כל פעם. אמר הגמרא, אמר רב נחמן, שואל אדם בטובו לעולם. אמנם הסברנו את זה, אבל בכל זאת נלמד ביחד רש"י. ממול שואל אדם בטובו לעולם, אם ראה אדם כלי לחברו ואמר, השילני בטובו. ואמר לבעל הכלי אומר, הן. שאול לא לעולם כל זמן שהוא ראוי למלאכה. דהי בטובו הביטוי, המילה הזאת, משמע לן כל זמן שהוא טוב. אפילו מחזירו, חוזר ונוטלו כשיצטרך. חזרה לגמרא, אמר רב מרי ברא דבת שמואל, רב מרי היה הבן של הבת של שמואל, דיינו רב מרי היה נכדו של שמואל. אנחנו בגמרות אחרות התייחסנו לשם הזה, למה הוא מיוחס לביתו של שמואל, אבל כאן אנחנו לא נרחיב על זה. אז רב מרי אומר מה שנאמר ששואל אדם בטובו לעולם והוא דקני מיני. לפי רב מרי צריך להיות שעשו קניין על כך. אומר רשי, והוא דקני מיני דבעלים, השואל הזה קנה, עשה קניין עם הבעלים, אבל לא קני, אם הוא לא עשה קניין, וכי אדרי, ברגע שהוא החזיר את הפריט, אחרי שהוא שאל אותו פעם אחת, הוא החזיר לו, קלטה קנייה דמשיכה ראשונה. נגמר הקניין, הקנייה שאפשר לו לשאול את הכלי פעם ראשונה, את אותו משיכת כלי שהוא עשה, בשאלת הכלי זה נגמר. ממשיך הגמר, אמר רב מרי ברי דרבשי ומהדר לקטי. אמרנו שהוא יכול לשאול את הכלי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עם הזמן הכלי הזה יתבלה. אומר רב מורי ברי דרבשי שיש מצפים עליו בכל זאת להחזיר את הידית. אומר רשי מהד אלי קטי, וכשיפחות שלא יהיה ראוי. דיברנו על כך שבטובו אומר כל זמן שהוא ראוי, אבל אם הוא מגיע לשלב שהוא כבר לא ראוי, יחזיר לו שבריו. דהה לב במתנה יהווה, אלא שאלה הווה אלו בטובו הוא. והי לאו טובו, כמו שהסברנו מקודם, זה כבר רמת השימוש, השימושיות שלו כבר נגמר. אז מה שנשאר מחזיר לבעלים. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה משולשים בהמשך, וזה בא להבליט את המילה אושלן, להשאיל, אושלן, הבדלי שימוש בהשאלה בגלל ניסוח ההשאלה. כעת הגמרא, אמר רבה, היימן דאמר לי לחברי, אושלן מרה, מרה זה כלי עבודה, אולי דומה לעת חפירה, או מעדר, אז הוא ביקש מרה בהשאלה, למירפק בי, וכאן הניסוח הראשון, למירפק בי היי פרדסה. אז מה היכולות שלו בפרט מצד השואל? רפיק בי הוא פרדסה, הוא יכול להחפור, להפוך את הדמה של אותו פרדס. אם הוא אומר למירפק בי פרדסה, מה התוצאות? רפיק בי כל פרדסה דבאי. הוא יכול לבחור כל פרדס, אבל פרדס אחד. הוא יכול לבחור כל פרדס שהוא רוצה, אבל העניין הוא שמדובר פה על שימוש באותו מרה, אותו כלי לפרדס אחד. אם הוא אמר אושלן מרה למירפק בי פרדסי, זה לשון רבים. רפיק ואז הוא כל פרדסי דאית לי. הוא יכול להשתמש בו בכל הפרדסים שיש לו. הוא מהדר לי קטי. ואם הוא מתבלה ונשאר רק הידית או השברים, הוא מחזיר את זה. אמר רב פאפה, היי מן דאמר לי לחברי אושלן היי גרגוטה. פס הגבול שאתם רואים כאן, רשימה שנייה של נוסחות. עד עכשיו דיברנו על השאלת המרה, וראינו שלוש אפשרויות, שלושה אפשרויות מבחינת הניסוח, וכאן אנחנו מדברים על השלט גלגוטה. מה זה גלגוטה? זה באר מים חיים להשקות שדות. ומה קרה פה? אחרי שהוא אמר תשאיר לי היי גלגוטה ונפלה, הוא קרס, אותו באר קרס, לא בני לה. רשי כותב, לא בני לה, אם בא לבנותו. ולומר עוד, שאול לי לעולם זה, אם השואל, אחרי שהגרגותה קרס, פונה לבעל הבית ואומר, אני רוצה לבנות אותו, הוא לא יכול, כלומר אם הבעלים לא מסכימים, מעכב עליו, ממשיכה שהבעלים מעכבים ואומר, לא ישלטיך אלא אותו ולא כשנעשה אחר. נמשיך בניסוחים. אם הבן אדם השואל אמר אושלן לא היי גלגוטה אלא גלגוטה ונפלה, בני לה, ואומר רשי בני לה, והרי אישולה לו עד שישקה כל סודותיו. סעדותיו בי גלגוטה, אם הוא אמר אושלן בי גלגוטה, מה זה אומר? קרי ויאזל כמה גלגוטי בערי עד דמיטרמי לי, וצריך למקני מיני. נסתכל ברשי, בי גלגוטה אמר לו בלשון הזה, השילני בי גלגוטה. השילני, מה המשמעות? מה תרגום הדבר? השילני מקום לחפור בו באר כאמר לי. אז ממשיך רשי, וקרי ויאזל כמה גלגוטי בערי, אם לא ימצא כאן יחפור במקום אחר באותו שטח שהשאילו לו, עד דמיטרמי למקום הראוי. וצריך למקני מיני מעיקרה, בהתחלה צריך, האם היו צריכים לעשות קניין על כך, ולא קנה מיני דיבורה בעלמא מלא ומצי למעד הרבה, והבעל הבית יכול לחזור בו. המשנה, לפני שנתקדם נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, המזכיר בית לחברו ונפל הבית, המזכיר חייב להעמיד לו בית שדומה לראשון דווקא. הגמרא, המשנה, המזכיר בית לחברו ונפל, חייב להעמיד לו בית. וכאן דוגמאות למה שאמרנו בהקדמה, היה קטן לא יעשנו גדול, גדול לא יעשנו קטן, אחד לא יעשנו שניים, שניים לא יעשנו אחד. לא יפחות מן החלונות ולא יוסיף עליהם, אלא מדעת שניהם. רשי על המשנה בדיבור המתחיל לא יעשנו קטן, כלומר אם היה גדול ונפל לא יעשנו קטן, הסוחר מעכב עליו. אי אפשי בבית גדול, אם זה היה קטן, הוא יכול לעכב ולומר שלא יעשנו גדול, ואי אפשי בבית קטן. אם היה גדול הוא, והבעל הבית רוצה להקטין את הבית החדש, הסוחר יכול לעכב, אני לא יכול להסתדר עם בית קטן. הגמרא שואלת היכי דמי, והצורות שאתם רואים עכשיו שאנחנו קוראים הר גש, במבנה בשוליים כתבנו חיפוש אחר נוסח ההשכרה שגורמת את ההגבלה ששנוי במשנתנו. היכי דמי, ממשיך הגמרא, אי דאמר לי בית זה. אם המזכיר אומר שאני מזכיר לך בית זה, נפל, אז עלי, אם הוא נפל זהו, אין למזכיר חובות כלפי הסוחר. אי דאמר לי בית סתם, אני מזכיר לך בית. אחד עמי לא יעשינו שניים, קטן עמי לא יעשינו גדול. הרי אין כאן הפרה בהסכמת המזכיר, אם הוא סך הכל אמר אני מזכיר לך בית. אם היה קטן, למה הבעל הבית לא יכול לבנות עכשיו בית גדול? הרי זה לא הפרה מההבנה שהיה ביניהם. אמר יש לקיש, דאמר לי כך, בית שאני מזכיר לך מידת או כל כך וכך. הגמרא שואל, אם אלו היו התנאים בהשכרה, היא הכי מהי למימרה? איזה טעם יש למשנה ללמד דבר שהוא כל כך פשוט? אלא קריאת הרבין אמר יש לקיש, הודיע מלא, בית כזה אני מזכיר לך. שואל את המעבר קטי מהי למימרה, אז אני מבין, אם כך הוא אמר בית כזה אני מזכיר לך ונפל, הוא סך הכל אמר כזה, אז הוא מוגבל, הוא לא יכול לשנות בבנייה החדשה, זה כל כך פשוט, למה יש צורך למשנה ללמד דין כל פשוט? לא צריך, אני כן צריך את המשנה. בואו נוסיף עוד נתונים. דקאי אגודה דנערה, מדובר על בית שהזכיר לו על שפת נהר. מהו דתמה? מהי כזה? היה מקום לחשוב שהביטוי בית כזה, אני מזכיר לך מה הכוונת בעל הבית, דקאי אגודה דנערה, זה הדרישה היחידה שיש על בעל הבית, שיבנה בית חדש על שפת הנהר, מבחינת גודל ושאר התנאים, לא, אין הקפד, הוא יכול לשנות ממה שהוא הזכיר בהתחלה, כי הוא מקיים את הבית כזה בזה שהוא בונה בית שני, בית חדש על שפת הנהר כמו הקודם. כמשמלן שזה לא מספיק, שאם הוא אמר בית כזה לא מספיק שהוא בונה בית חדש גם על שפת הנהר, אלא בית חדש עם כל התנאים שהיו בבית הראשון שהוא הזכיר לו. ובזה בסייעתא דשמיא זכינו לסיים פרק השואל פרק שמיני, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק המקבל, פרק תשיעי שבא ומציע. המקבל שדה מחברו. המילה הזאת מקבל, הוא יכול לכלול גם אריסות וגם חקירות. אריס עם א', אריס הוא מקבל שדה, הוא עובד שדה של חברו, וההסדר בינו לבעל הבית הוא שהאריס יקבל אחוזים, מה שהיא מביא למחצה ולשליש ורביע. האחוזים הם לא קבועים אלא לפי ההבנה ביניהם, לפי מנהג המקום, אבל זה עניין של אחוזים. במקרה כזה, אם השדה יצמיח הרבה סחורה, אז אותו חצי שבעל הבית והאריס יקבל, זה יהיה הרבה, כי חצי מהרבה זה הרבה. אם השדה יצמיח מעט, שוב פעם כל אחד יקבל חצי, וזה לא יכלול הרבה, זה חצי ממעט. חקירות הוא הסדר שהעובד שיעבוד את השדה, הוא מבטיח לבעל הבית סכום קבוע, סכום מסוים, לא אחוזים, אלא נגיד אני מבטיח לספק לך 10 קורים, קור זה מידה, כך וכך מספר קורים לשנה. אם השדה לא יניב שום דבר, זה לא משנה, אותו חוכר הוא יצטרך לרכוש מהשוק הפתוח, שוק החופשי, אותם 10 קור כדי לתת לבעל הבית. זה מבחינת המילה המקבל. ובהמשך אנחנו נלמד שהמשניות שבפרק הזה, חלק מהמשניות אפשר להבין אותם גם אצל חוכר וגם אצל אריס, ויש משניות ששייכים רק לאחד מהם. הרש"י אומר שהוא יסביר כל אחד ואחד במקומו, ואני מתכוון לרש"י שנמצא בדף קוף דלת עמוד א', כל אחד אפרשנה במקומה. כאן רש"י בקוף דלת עמוד א' בשורה שנייה בשורות הקצרות. המשנה שלנו כעת, אנחנו נראה שהוא שייך גם לחוכר וגם לאריס. וכמו כן לגבי המשנה הבאה. אז המשנה שלנו מדברת על אותו שבא לעבוד שתי חברו, מקום שנהגו לקצור יקצור, לעקור יעקור. קצירה זה עם, בדרך כלל זה עם כלי, עם כלי שמיועד למלאכת הקצירה. לעקור, הכוונה שהוא לא קוצר את התבואה אלא עוקר, הוא עוקר את זה מן השורש. לחרוש אחריו יחרוש, אם המנהג המקום הוא לחרוש אחריו אחרי הקצירה, החרישה מיועד להפוך את השורשים כדי שימותו. אם זה מנהג המקום, אז אותו שמקבל את השדה מצפים ממנו שהוא יעשה את החרישה, אותו חרישה אחרי הקצירה. הכל כמנהג המדינה. הביטוי הזה בא לרבות משהו שהגמרא תתייחס אליו בהמשך. כשם שחולקים בתבואה, כך חולקים בתבן ובקש. תוספות מפרש שתבן הוא החלק שקוצרים את התבואה, זה החלק שנקצר עם התבואה. הקנה או הגבעול, זה התבן, והקש, אומר תוספות, הוא מה שנשאר בארץ. אחרי שאתה קוצר, נשאר חלק התחתון בארץ. אנחנו ממשיכים בגמרה, כשם שחולקים ביין, כך חולקים, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' בזמורות ובקנים. הזמורות הם מה שנקצץ עם מן הגפן, והקנים אנחנו נראה בגמרא שהם המעמידים את הגפנים, תומך גפן, רש"י מביא לשון לועזי שזה המשמעות שלו. והמשנה ממשיכה, ושניהם מספקים את הקנים, אומר רש"י, ושניהם מספקים את הקנים החדשים בכל שנה, שניהם הגוון הבעל הבית ואותו עובד אדמה, שאין על העריס אלא לעבוד ולשמור, אבל שאר דברים על שניהם. וספר דמתיקין לטה אלא בקבלנות, קבלנות זה עריס, דאי בחקרנות לא שייכה חלוקה. הביטוי חלוקה הוא שייך לעריס אחוזים, וזה שייך אצל אריס ולא אצל קבלן. רק לשם דיוק נאמר שזה הופיע בסוף עמוד א', שהמשנה אומרת כשם שחולקים, זה הלשון חלוקה שרשי הזכיר עכשיו. הנושא שכעת מופיע בשוליים, פועל ובעל הבית אחד אינו יכול, עוד פעם, פועל ובעל הבית אחד אינו יכול להכריח את השני לשנות מן המנהג. כגון אם נהוג לפצור, אי אפשר להכריח לעקור. לפעמים הפועל הוא מעכב, לפעמים הבעל הבית מעכב. הגמרא תנא, הגמרא מביאה ברייתא, מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור, לעקור אינו רשאי לקצור, ושניהם מעכבים זה על זה. כל אחד יכול לעכב על השני מלשנות את המנהג. לקצור אינו רשאי לעקור. דהיינו, אם המנהג הוא לקצור, כל אחד יכול לעכב. הגמרא מביאה מה כל אחד יכול לטעון כסיבה למה לא לעקור כנגד השני. אז אנחנו בשורות הקרובות באים להסביר למה יש עניין כל כך מצד הבעל הבית מצד הפועל, למה דווקא לקצור ולא לעקור. היי אמר, אנחנו כאן בשורות הבאות עכשיו נראה שתי סיבות שלא לעקור. אחד מצד בעל הקרקע, ובהמשך מצד הפועל. אז היי אמר, הבעל הקרקע טוען, בעינה דתיתבן לי עריי, אני רוצה שאותם קשים יישארו בשדה. אם תעשה הפעולה שנקרא לעקור, אתה עוקר את הכל. אני לא רוצה שתעקור את הכל, אני רוצה שתקצור, ובכך יישאר חלק התחתון של הקנה או הגבעון באדמה לשם זבל. זה מה שבעל הקרקע יכול לטעון נגד הפועל, הפועל שהוא רוצה לעקור. לא, אל תעקור, בעינה דתיתבן לי עריי. עכשיו טענה שמצד הפועל, והי אמר שהמנהג הוא לקצור, הוא לא יכול לעקור. גם אם בעל הבית יגיד אני רוצה שתעקור, הפועל טוען לא מצינה, קשה לי, אני לא יכול. יותר קל לקצור עם אותם כלים המיועדים לכך מלעקור ידני כל שיבולת ושיבולת. עד עכשיו בדקה האחרונה דיברנו על למה כל אחד יכול להקפיד דווקא על לקצור. עכשיו ההפך, אם המנהג לעקור אינו רשאי לקצור. ושוב פעם נראה את הטענות מצד כל אחד ואחד. כאן טענת בעל הקרקע, למה הוא רוצה דווקא שיעקור. היי אמר, בעל הקרקע יכול לטעון, בעינה דתנקר הרי, אני רוצה לנקות, שאתה תנקה את שדי, לא רוצה שישאר כלום. ואיך זה יכול להיות אם הוא עוקר? והי אמר, כאן יכול להיות טענת הפועל למה דווקא לעקור. והי אמר, בעינה תבנה, אני רוצה את כל הקנה, אני רוצה גם החלק התחתון. זו הכוונה בעינה תבנה. אומר רשי, בעינה תבנה, אני צריך תבן לבהמותיי, ואי אפשר תישאר בקרקע. כאן ממשיכים בגמרא עם ציטוט מהברייתא, ולכן יש כוכביות מצד הגמרא כאן ולפני כמה שורות, שורה שלישית מלמעלה, ושניהם מעקבים זה על זה. הפסקה הזאת שבברייתא, למה לי? כבר כתוב שכל אחד לא יכול לשנות, וכל אחד יכול לעקב על השני. מה טעם? כלומר, זה כבר מסבירה הפסקה הזאת, הוא בא לתת טעם, לתת הסבר. מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור? לעקור, אם זה המנהג, אינו רשאי לקצור. משום דשניהם מעקבים זה על זה. אומר רשי, משום דשניהם מעקבים, כלומר, מפני ששניהם יש להם טענה לכאן ולכאן, כמו שהוכחנו בשורות הקודמות. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. ציינו משולש בתוך הגמרא, אתם יכולים לראות בשורות הבאות עד אמצע עמוד מספור 1, 2 ו-3. הבלטנו את המילה פשיטה, שזה בעצם קושיה. דוגמאות של אלו שמשנים מן הנהוג עם ציפיות מסוימות. הגמרא קובעת, דכדי לממש דברים אלו, היא באה לי לפרושי לי. והבלטנו את המשפט הזה שחוזר כל פעם עם פס כפול. אם זה עדיין לא ברור, אנחנו נבין את כוונתנו תוך כדי הגמרא. ראינו כדוגמה במשנה, אם המנהג הוא לחרוש אחריו, יחרוש. אחרי הקצירה, אם המנהג הוא לחרוש, והסברנו המטרה כאן זה להפוך את השדה שכל השורשים ימותו. כדי לדייק את עצמי, אני אקרא מרש"י שתי שורות מסוף עמוד א', אותו חרישה אחרי הקצירה הוא כדי להפוך שורשים של עשבים רעים שבו, וימותו ולא יחזו ויצמחו לכשתזרע. אומר הגמרא, שואלת פשיטה, אם זה מנהג המקום, אז אפשר לשנות? לא צריכה. באתרה דלא מנחשי, אנחנו מדברים על מקום שלא נהוג לנחש. מה זה לנחש? להוציא עשבים רעים. ואז עליו הפועל הזה בא ונחש, והוא עשה את הפעולה של ניחוש. נסתכל ברש"י, ואז אליהו ונחיש, בעוד שהתבואה מחוברת ותלש ממנה עשבים רעים, אלא שלח מכאן חזרו וגדלו בהן קצת מהן. אז אנחנו מדברים על מקום שלא נהוג לעשות הניחוש, והוא כן עשה. מהו דתימה אמר לי הפועל? לפי אהבה מינה, הפועל היה יכול לטעון, היי דנחישנה, זה שעשיתי את הפעולה הזאת, עדיית זה לא קריבנה, על דעת שאני לא אצטרך לעשות את החרישה בסוף. אני קורא עוד פעם, עדיית זה לא קריבנה לה. רש"י כותב, זה לא קריבנה לי, שלא אחרוש עוד אחריה. שהניחוש שאני עשיתי, במקום חרישה של אחר הקצירה, היא למנוע עשבים רעים. אז אומר הגמרא, כמה שמלן דיבה אלי לפרוש אלי. אותו פועל שעשה את הניחוש, הוא היה צריך להגיד, לפרש, אני עושה את זה כדי שלא אצטרך לחרוש אחריו. ובהיעדר אמירה מפורשת, זה שהוא ניחש, לא פותר אותו מלחרוש אחר כך. ראינו במשנה הכל, ואנחנו מדגישים את המילה הזאת עם קבקוב, הכל כמנהג המדינה. הכל עטוי אימי, זה שאלה שמופיע לאורך כל השס. אם יש ביטוי כזה, הכל כך וכך, זה בא לרבות משהו. אז מה זה בא לרבות? לטויי הדתנו רבנן. זה בא לרבות מה ש... מופיע כעת בביתה. מקום שנהגו להזכיר אילנות על גבי קרקע, מזכירים. ואני יודעתי, אי אפשר להישאר עם פירוש מילולי. מה הכוונה מקום שנהגו להזכיר אילנות? הכוונה הוא שמקום שיש שדה, נגיד שדה תבואה, ויש בשדה הזה אילנות, עצי פרי. מקום שנהגו להזכיר, הכוונה שיטול האריס חלקו בפירות האילן, אף הפי שהוא לא טרח בהן. מה שכתוב פה, מזכירים, הכוונה שמסתמה הם מוזכרים. אם עכשיו נסתכל ברש"י, שנהגו להזכיר לאילנות, עם שדה לבן, שדה לבן זה שדה של תבואה, שיטול האריס חלקו בפירות. בפירות האילן, אף הפי שאינו תורח בהן, שאינן צריכים לעבודה, מזכירים, כלומר, מסתמה הן מוזכרים. ממשיך הגמרא, מקום שאין נהגו להזכיר, אין מזכירים. אם מדובר במקום שהאריס הוא עובד, מקבל אחוזים בתבואה בלבד, ולא בעצים, אז הוא לא יכול לקבל אחוזים בפירות. אז שאלנו מקודם, הכל כמנהג המדינה בא לרבות הדוגמה הזאת של ההתייחסות לעצי פרי שנמצאים בשדה לבן. מקום, ממשיך הגמרא, מקום שנהגו להזכיר מזכירים, פשיטה, הרי זה דבר שהוא פשוט. אם זה המנהג, אז כך פועלים. לא צריכה, אנחנו צריכים את המשפט הזה, שמקום שאנחנו להזכיר מסכים, במקרה הבא, תקולי אלמה יהבי בטילטה. יבי, הם נותנים, כוונה כאן, בעל הבית נותן את השדה לאריס, כדי שהוא, הבעל הבית יקבל שליש, והאריס ייטול שני שליש. ואז אל איוב יהווה בריבה. ובעל הבית סיכם עם האריס, שאני יקבל, אני בעל הבית יקבל רבע, והאריס יקבל שלוש רבעי. תהיינו, האחוזים גבוהים יותר מן המנהג. מהו דתימה? דימלי, היה מקום לחשוב שבעל הבית יכול להגיד, היי דבצרי לך, בצרי זה פחות, הכוונה זה שאני לוקח פחות, בדוגמה שאמרנו עכשיו, במקום שבעל הבית ייקח שליש, יקבל רק רבע. אז זה שאני הסכמתי לקבל פחות, הדייתא דלא יעיב נלך באילנות. הכוונה שאתה לא תקבל אחוזים בפירות האילן. כמה שמלן, המשנה שאומרת, מקום שנהגו להזכיר מזכירים, מלמד אותנו, דיבי לי לפוש אלי. לא מספיק שבעל הבית ייקח פחות מן המקובל, אם כוונתו הוא שהוא יקבל פחות, ומצד שני לא ייתן להריס כלום מהעצי פרי, מהפירות, הוא היה צריך, בעל הבית היה צריך לפרש לו כך. אם הוא לא פירש כך, זה שהוא עצמו מקבל, בעל הבית מקבל פחות, זה לא אתר, לא לתת, שלא לתת מפירות האילן, אם מדובר ב, כמו המקור אמר, מקום שנהגו להזכיר, מזכירים. מקום שממשיך גם המקום שנהגו שלא להזכיר, אין מזכירים. אז אותו קושיה, פשיטה, אם זה המנהג, אז אין לה פועל, אין לה, לא, אותו עובד עבודה, עובד עבודה, אין לו לצפות לקבל מעצי פרי, שאחרי שיעסיק אותו לעבוד שדה לבן, פשיטה, לא צריכה, אנחנו צריכים את המשנה בנסיבות הבאות. וכולי אלמה מקבלי בריבה. המנהג באותו מקום שהוא שבעל הבית יקבל רבע, 25%, ואז אליהו וקיבלה בטלתא. והמקרה שהמשנה מתייחסת אליו הוא שבעל הבית יקבל לא רבע אלא יותר, יקבל שליש. מהו דתימה? היה מקום לחשוב, אמר לי שהאריס, שבמקום לתת רק 25% הוא נותן 33%, האריס יכול לטעון, היי דתפאי לך, זה שהוספתי לך, במקום לתת לך רבע מהיבול, אני נותן לך שליש מהיבול, עדיין תדיעבת לי בלענות. זה היה עם הכוונה שאני אקבל אחוזים מהעצי פרי. כמה שמלן דיבה אלי לפוש אלי. כמו שאמרנו מקודם, היה עליו לאותו אריס לפרש באופן מפורש שלקח הסכמתי לתת לך שליש במקום רבע, ואם הוא לא מפרש, אז הוא לא יכול לדרוש אחוזים בפירות. כשם שחולקים בתבואה, כך קולחים בתבן ובקש. וכאן אנחנו סימנו את שמו של רב יוסף במעוין, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, מימרות של רב יוסף בחובות והטבות של אריס ובעל הבית, וגון מה כל אחד צריך לספק לטובת השדה. הגמרא, כשם שחולקים בתבואה, כך חולקים בתבן ובקש. אמר רב יוסף, בבבל נהיגו דלא יאיבי תבנה לאריסה. בבבל לא היה נהוג לתת את התבן לאריס. חלקו בתבועה, אבל לא בתבן, אותם קנים שנשארו אחרי הקצירה. למאי נפקמינה, דאיקה איניש דייב, הנפקמינה באמירה של רב יוסף הוא, שאם יש אדם שכן נותן, כן מחלק עם האריס שלו בתבן, עין יפה הוא, כל הכבוד אומרים לאותו בעל הבית שנותן לאריס, אבל זה מבחינה, זה בחינה של טובת לב ולא גמרינן מיני אבו, זה לא מהווה מקור או בסיס ללמוד ממנו. אמר רב יוסף, כאן יש רשימה של דברים שנפרש אותם, שהחלק הראשון הוא חובות שמוטלות על בעל הבית, ובהמשך נראה עוד עוד, עוד עוד נקודה שזה על האריס. אז בגמרא אמר רב יוסף, בוחרה וטפתה וערכבתה וקני דחיזרה דבעל הבית וחיזרה גופי דאריסה. אנחנו נפרש על פי רשי, ולא רק זה, אנחנו נלמד בתוך רשי פירוש הדברים. נציין שלתוספות יש פירוש אחר. רשי, בוחה וטפתה וערכבתה וקני דחיזרה דבעל הבית, סביבות השדה עושים חריץ ונותנים האפר. אני חושב שהכוונה שזה האפר שנוצר מזה שעשית חריץ. חריץ אתה חופר לעומק, אז נוצר אדמה, אפר שהוצאת, ונותנים האפר על המיצר, על גבולות, על גבול השדה, להגביע סביבותיו. ככה יש הגבעה סביב השדה, ולאחר זמן כשנידש אותו מיצר שהגבית, נידש, דשו עליה, דרכו עליה, הנמיכו אותו, חוזה הוא מוסיף עליו אפר שנית וכן שלישית. ראשון כריבוחה והשני טפתה, לשון ריבוי דמטפי, לשון תפי דמטפי לה, והשלישי קרי ארכבתה. ומה עוד? ראינו קני דחיזרה. רשי מסביר, קנים שנועצים בארץ, הם קנים שימדו בארץ, זקופים, להרוג בו קוצים או נסרים סביבות השדה. אז בין כל קנה העומד, זה הקני דחיזרה. בהמשך כמו אנחנו רואים חיזרה גופי. אז קני דחיזרה הם הקנים שבעתיד יארגו קוצים. וכמובן כל זה משמש כגדר. אז הקנים שעומדים הם על בעל הבית, הוא צריך לספק אותם. חיזרה גופי, אומר רשי, הקוצים שאורגים בו סביב הקנים דאריס, אז זה מוטל על האריס. אנחנו חוזרים לגמרא, שורה ראשונה של שורות הרחבות, באמצע השורה, כללה דמילתא. הכלל שיוצא מדברי רב יוסף, כל עיקר בלמה, כמו לבלום, כוונה השמירה, לבלום נזק. יש גרסה או הסבר של הערוך שמופיע בשוליים, מימול, פיוש סייג לסתום הפרצות. אז כל עיקר בלמה, ורשי אומר על עיקר בלמה, עיקר שמירה שאי אפשר בלא היא. בכלל זה דבר שהוא חיוני. אז כל עיקר בלמה דבעל הבית, זה מוטל על בעל הבית. לתירותא יתרתא דאריסה, זה על אריס, מוטל אריס. אומר רשי, לתירותא יתרתא דאריסה, עליו להוציא, הוא צריך להוציא הוצאות, לספק את זה, שאינו עושה אלא להקל מעליו, שהוא עושה להקל על עצמו, שלא יצטרך לתרוח כלל בשמירתה. אנחנו בגמרות המסומנות אספנו חץ מפותל מצד רשי, וזה מחבר אותנו לחץ דומה למעלה למעלה, שורה שלישית מלמעלה, ששמה רשי מדבר על שורה שלישית מלמעלה, אמרנו שאין על האריס אלא לעבוד ולשמור. חלק מעבודת האריס זה שמירה. זה מתחבר למה שכתוב פה. אז יש על האריס לשמור. כאן אנחנו מדברים על נטירות היותר, זה בא להקל על האריס, שהוא מפחית מעל עצמו את הטרחה שכרוך בשמירה. אז איך הוא מפחית מאותו תרחה? בזה שהוא מספק את אותם קוצים שיהרגו בקנים שסיפק בעל הבית. נמשיך בגמרא, ויאמר רב יוסף, אנחנו כאן רואים כלים, רשימה של ארבע כלים, מרה וזבילה, ורשי מסביר, מביא לשון לועזי, מרה הוא מביא לשון לועזי, ואנחנו התייחסנו לזה מוקדם יותר, זה כמו מעדר או עת חפירה, וזבילה, גם על זה רשי מביא לשון לועזי, שהוא כף, כף גדול וישר עם בית יד ארוך. דבלה זה כלי, זה דלי, דלי להשקות שדה. וזלנוקה, אומר רשי, נוד למלות במקום שנוהגים לדלות בנודות. אז למלות מים בכלים האלו לשם השקת השדה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, הכלים האלו, אומר רב יוסף, דבל הבית. לבעל הבית לספק אותם. אריסה אביד בי יורי. האריס הוא יחפור את החריצים, ביורי מחריצים, המובילים מים מן הנער לשדה. כשם שחוקים ביין, כך חוקים בזמורות ובקנים. קנים, מי אביד את היום? מה מטרת הקנים? אמרי דבי רבי ינאי, קנים המוחלקים, שזה להחליק, או הכוונה פה ליטול הקליפה, להוריד את הקליפה מאותם קנים, זה קנים המוחלקים, שבהן מעמידים את הגפנים, כמו תומכי הגפן. וראינו שכך חולקים בקנים, ושניהם מספקים את הקנים. למה לי? וכאן אנחנו נראה ברשי, שניהם מספקים, למה לי פשיטה? הרי זה פשוט ששניהם מספקים. כיוון דתנה דלשניהם הן, וחולקים בהן, ומילא שמינן דשניהם מספקים את החדשים. דאי לא יהיב מעיקרה, אם הוא לא נותן, בהתחלה מי פליג בישנים, למה שהוא יחלק באותם ישנים, אלא סימן ששניהם סיפקו את הקנים מראש. אז השאלה פה, למה צורך ללמד את הפסקה הזאת שכך חוקים בקנים, ושניהם מספקים את הקנים. מאחר שאמרנו שהם חוקים בקנים, אני מבין ששניהם סיפקו את הקנים. אז השאלה היא למה לי? למה צריך לשנות את זה? למה ללמד את זה? הגמרא עונה, מה טעם? כלומר, זה לא איזו פסקה מיותרת, היא באה להסביר, והגמרא מפרטת. מה טעם שניהם חוקים בקנים? למה? משום דשניהם מספקים את הקנים. מעיקרה, כל אחד, האריס ובעל הבית, סיפקו הקנים. המשנה, המקבל שדה מחברו, והיא בית השלחים. מה זה בית השלחים? זה שדה שלא מספיק מי גשמים, זה נקרא בית הבעל. בית השלחים זה שדה שצריכים גם להשקות אותו. וכאן אני רוצה להוסיף נקודה עיקרית, וזה מופיע ברשי, שהבן אדם קיבל שדה, כן, והיא בית השלחים, ורשי אומר בית השלחים, קרקע יבשה דלו דיה במי גשמים, וכאן הדגש, הוא ממעיין שבא משקה אותה. זה נוח כזה, יש מעיין בתוך השדה, ומהמעיין הזה הוא אמור להשקות את השדה. אנחנו חוזרים למשנה. או בית האילן. הוא מקבל שדה, הוא שדה לבן, אבל נמצא בשדה הזה עצי פרי, דבר שלמדנו היום בתחילת השיעור. ואומר רשי, בשביל האילן ההוא חביבה על אריס, שנותן חלק בפירון בלא תורח. אנחנו למדנו על כך מוקדם יותר. אז עכשיו יש לנו שתי דוגמאות שדות, אחד יש מעיין בתוכה, והדוגמה השנייה שדה שיש בו עצי פרי. יבש המעיין ונקצץ האילן, אינו מנקה לו מן חיקורו. הבעל הבית יקבל כל סכום החקירות שסוכם ביניהם, בין בעל הבית והחוכר, מראש. אם אמר לו, חקור לי שדה בית השלחין זו, או שדה בית האילן זה, יבש המעיין ונקצץ האילן, מנקה לו מן חיקורו. לגבי הגרישה שנאמר במשנה אינו מנקה לו מן חיקורו, אומר רשי מן חיקורו, רשי ארבע שעות מסוף העמוד, אם קיבלה ממנו בחקירות וכך וכך קוראים לשנה, שלפי המספר שנקבו כך ייתן החוקר אותו עובד לבעל הבית, מספר קור שסיכמו עליו. למה המשנה אומרת שלא מנקים מחיקורו, למרות שיבש המעיין ונקצץ האילן? דמעיקרה לא גלי דעתי דמשום מעיין או אילן תפי לי בחקירותה. לא נאמר באופן מפורש שבגלל המעיין או האילן הוא מסכים לתת יותר בחקירות. אבל ממשיך רשי, חקור לי בית השלחים זו, גלי דעתי, זה בשביל שהוא בית השלחים, תפילה וחקה ממנו. אנחנו חוזרים לגמרא, היכי דמי, המקרה של יבש המעיין אינו מנקה, הבעל הבית יצפה לקבל אותו כמות שסוכם מראש, אותה כמות של תבועה מאותו פועל, למרות שמה יבש המעיין. אז היחידמי במקרה הזה שיבש המעיין, אנחנו אומרים הוא לא מנקה, הוא לא מוריד מכמות התבועה שהוא החוכר מספק לבעל הבית. אי למה דיבש נערה רבה, מה זה נערה רבה? זה נהר שכולם משקים ממנו השדות שלהם. אותו נהר יבש, התייבש. האם על זה מדובר, המים אינו מנקה לו מן חיקורו? למה? למה שלא? למה אין לו זכות להוריד בסכום התבועה שהוא יספק לבעל הבית? נאמר זה, למה שהחוכר לא יכול לטעון מכת מדינה היא? במקרים כאלו שזה מכת מדינה, מנקים מן החכירות. מה זה מכת מדינה? זה מצב שרוב השדות באותו מדינה, אותו עיר, הוקה בו. חזרה לגמרא, אמר הפאפה, מתי אנחנו אומרים שלא יכול לנקות מהסכום שהוא יספק לבעל הבית? יבש נערה זוטה. נערה זוטה, אומר רשי, עמת המים שהמשיכו מן הנער הגדול עצר הביקה להשקות ממנה. אז הוא נערה זוטה, נער קטן, זה מה שהתייבש. תאמר לי, הבעל הבית יכול לטעון נגד אותו חוכר. אנחנו ממשיכים לדף קוף דלת. איבאי הלך להטויה בדבלה, היה לך להביא מים בדלעים. אמר רב פאפה, הני תרתי מתניתה כמיתה, מה שראינו בקוף ג' עמוד א', בקוף ג' עמוד ב', משכחת לה בין בחכנותה, בין בקבלנותה, אפשר להסביר אותם גם בהסדרים, גם בשני ההסדרים האלו, חקירות או אריסות. מכאן ואילך, דאיתא בקבלנותא לטא בחכנותא, ודאיתא בחכנותא לטא בקבלנותא. במשניות הבאות, הדינים השנויים בכל אחד מהם לא שייך בשני המקרים, אלא באחד מן המקרים, או חקירות, דהיינו סכום קבוע, או הריסות, שזה נקרא גם קבלנות, שזה אחוזים. ועל זה אנחנו בתחילת הפרק התייחסנו לרשי כאן, בכל אופן עוד פעם, מכאן ואילך, אומר רשי כל אחת הפרשנה במקומה, כי הגמרא נותנת לנו קו כללי, שכל משנה ומשנה הבאה שייך באחד מהם, אבל מה? איזו, לאיזה מן ההסדרים שייך? ורשי לוקח על עצמו לפרש משנה הזו שייך בחקירות, משנה אחרת שייך בקבלנות, ועל זה הדרך. ממשיך הגמרא. אם אמר לו, חכו לי שדה בית השלחין זה, ראינו יבש המעיין, אז מנקה לו. וכאן הגמרא מתחילה, פותחת בשאלה ארוכה. תשימו לב, שאלה שזה בערך איזה 10 שעות אפילו יותר. ועמי, למה מנקה לו למעלה? למה שבעל הבית לא יכול להגיד שמע בעלמא אמרי לך, שם אמרתי לך, סיכמתי איתך על בית השלחין, זה כי כך קוראים לו, אבל לא שהוא בפועל כזה. ויש תקדים, מי לא תניה? נביא כאן מקור ממסכת בבא בתרא, האומר לחברו, בית קור אפר אני מוכר לך, אף על פי שאין בו אלא לטח, לטח זה חצי קור, הגיעו, זה המחירה הזאת יתפוס, אין כאן מקח טעות, שלא מחל לו אלא שמע, הוא מחל לו שם, והוא דמיטרי בית קור, כך קוראים לזה, אבל בפועל הוא לא בית קור, הוא חצי. קל מה אני מוכר לך? אף על פי שאין בו גפנים, הגיעו. אין כאן מקח תודה, הגיעו כמלה, המקח קיים, שלא מחר לו אלא שמע, והוא דמיטקרי, קל מה. אני לא יודע אם זה דוגמה מקבילה, אבל אולי כזה דבר, יש שכונות ששמם בית הקרם. לא מצפים לראות בשכונת בית הקרם קרם, כך קוראים לו, יכול להיות שיש סיבות היסטוריות וכו', אבל זה דוגמה לכך, למקום שנקרא כך, נקרא קלמה, והוא לא בהכרח קרם. פל דייס אני מוכר לך, אף על פי שאין בו רימונים, הגיעו שלא מחל לו אלא שמע, והוא תמיד קריא פרדס, בתנאי שזה כך אנשים קוראים למקום. אלמה אמר לי, מה רואים מכאן? שבעל הבית יכול להגיד שמע ואלמה אמרי לך. ככה הוא רואים מהמחירות שמובעות בבית הזאת. ההכנה מגם אצלנו. יש הסכם בין הבעל הבית והעובד לעבוד בשדה בית השלחים. החנמי נמלא, שמע בעלמא אמרי לך, גם אם יבש המעיין, זה לא סיבה להוריד מכמות התבואה שהעובד יספק לבעל הבית. אמר שמואל, אנחנו סימנו שמואל ובהמשך רבינה בצורת הרגש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי גישות ליישב קושיה הנה. הגמרא, אמר שמואל, לא קשיא. אין כאן איזושהי קושיה או סתירה, שבמקום אחד אנחנו רואים שמקפידים על שיהיה מציאות של בית השלחים עם אותו מעיין שציפו שהוא בתוכה, וציפו שהוא ימשיך, ואם יבש זה משנה, מנקה לו, מול המקרה של לא מקפידים על המציאות, אלא אפשר לטעון שמע ואלמה. אז שמוע אומר, אין כאן איזו קושה. הד אמר לי מחקיר לחוכר, הד אמר לי חוכר למחקיר, תלוי מי הוא הדובר. אמר לי מחקיר לחוכר, אם המחקיר בעל השדה אומר, שדה בית השלחין אני מחקיר לך, שמע בעלמא המלא. המלא חוכר למחקיר, אם העובד אמר אני באתי לחור שדה בית השלחין כפדה. זה הכפדה, ועל זה המשנה אומרת שאם יבש המעיין מנקה לו. רבין אמר, אידי ואידי, בשני המקרים תאמר להם מחקיר לחוכר. הבעל הבית הוא שאומר לחוכר. ולמה אצלנו בפסקה האחרונה במשנה שציטטנו מדובר על מנקה לו? מדעמיד כאמר, זה, בית השלחים זה, מכלל דקאי בגבה, אז כן, אפשר לדייק מכאן שהם עומדים בתוך השדה שעליהם, שעליו מדובר. בית, אם הם עומדים בתוך השדה, בית השלחים, למה? למאמר, למה היה צורך לפרט בית השלחים זה? אומרים, שדה זה, אני חוכר לך. למה הוא מפרט בית השלחים אם הם עומדים בתוך השדה? תקמה לי, הכוונה של בעל הבית הוא לומר, בית השלחים כדקיימה אשתה. ולכן, אם הוא יבש, אם הוא מתייבש, אם אתה מעיין, הוא לא כדקיימה אשתה, הוא כבר לא, הוא לא כמו שהוא עכשיו. אז לכן, אם התייבש אותו מעיין, מנקה לו. עד כאן שיעורנו להיום.